החזית העירונית, פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן.
שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של החזית העירונית, הפודקאסט המקצועי של מרכז הנדל"ן. אני נמרוד בוסו, עורך מרכז הנדל"ן. האורח שלי בפרק הזה הוא אדם עם חוש ריח מפותח, שלפני כמה שנים זיהה שניים מהתחומים שהיום הם הכי צומחים בנדל"ן המניב, והקים חברה שמתמקדת בעיקר בהם. שלום לערן לב, מנכ"ל שותף בקרדן גבע.
שלום, מה נשמע?
אתה יודע, ברמה האישית בסדר, ברמה הכללית, מבואס כמו כולם, מה שלומך בימים המורכבים האלה?
כמו שאמרת, מקווים מאוד שכל הסאגה של המלחמה תסתיים בקרוב, שהחטופים יחזרו אלינו, ובינתיים אנחנו ממשיכים לנסות להרים את הכלכלה, זו המשימה שלנו.
כן, לגמרי, וזו גם מלחמה. אתה יודע, הצגתי אותך בתור באמת מנכ"ל שותף בקרדן גבע, אני חושב שאת השם קרדן נדל"ן, בפודקאסט הזה ספציפית מיותר להציג, כן, חברה מוכרת. קרדן גבע, קצת פחות, אתה קצת ספר מה בעצם אתם עושים?
בשמחה. אז קודם כל, השותפות היא בין קרדן ישראל, שהיא חברת האם של קרדן נדל"ן, חברה שנמצאת בשליטה של רוני בירם, גיל דויץ' ואבי שנור, ומנהל אותה אלון וולקן, חברה ציבורית, ושל גבע נדל"ן. גבע נדל"ן היא חברה פרטית ששייכת לגלעד רוז, השותף שלי ולי, ובעצם הג'וינט ונצ'ר הזה, השותפות הזאת, נוצרה במטרה ליזום פרויקטים יצירתיים בתחומים של תעשייה, לוגיסטיקה, מלאכה, משרדים, מסחר וגם חוות שרתים. בשנתיים וחצי האחרונות אנחנו בעצם יוזמים שלושה פרויקטים עיקריים. פרויקט גדול מאוד בשום, ביחד עם חברה שנקראת לנבר, שזה בעצם קמפוס של חוות שרתים מהגדולים שנבנו בישראל. פרויקט שימושים מעורבים בהיקף של בערך 100,000 מטר בכפר סבא, ביחד עם רניצים, שהיא גם חברה ציבורית. גם שם יש לנו דאטה סנטר. ופרויקט נוסף בחולון, 70,000 מטר של מסחר במשרדים, גם שותפות עם חברת אינטרנדלן, ומסתכלים קדימה.
כן. טוב, האמת, אמרת שלושה פרויקטים, אבל כל פרויקט הוא בסדר גודל גדול, וגם מגוון, אתה יודע, בפני עצמו. ובאמת אתם מתעסקים בכל מיני סוגים של נדלן מסחרי. אני רוצה להתחיל איתך דווקא מהדאטה סנטרס. אגב, בעברית זה דאטה סנטרי, מה אומרת האקדמיה?
בעברית זה, אנחנו בשפה קולחת זה חוות שרתים, או מרכז נתונים, אם רוצים לדקדק בתרגום.
יפה, אוקיי.
ולמעשה חוות שרתים זה בית פיזי של מחשבים, סוג של בית מלון למחשבים, כל אותו ענן שאנחנו מכירים מכל הפרסומות והספקים שרוצים אחרינו, בסופו של דבר, המידע שאנחנו מייצרים בכל הרמות נמצא באיזשהו מקום פיזי, בסוף מתנקז
לא באמת מקום. בענן, אתה אומר.
הענן הוא ענן, ובסוף הוא מתיישב באיזשהו כן. מקום פיזי, באיזשהם ברזלים שנמצאים בתוך קופסת בטון, וזאת למעשה, זאת למעשה חוות שרתים.
הבנתי. ומי בעצם לקוחות הקצה, סוחרי הקצה של החוות האלה?
יש חוות שרתים מכל מיני סוגים. אני רק אגיד מילה אחת לפני זה, שחוות שרתים זה איזשהו מפגש בין תעשיית הלואו-טק, שאנחנו באים ממנה, לתעשיית ההייטק. בעצם, כמו שאמרתי, איזשהן קופסאות בטון, עם חיבורי חשמל עצומים, עם מערכות מיזוג אימתניות, עם גנרטורים בגודל של אוטובוס, מצד אחד, הבטחה כמו במוסד ממסד ממשלתי, ובצד השני, מפעל הייטק רגיש עם מחשבים, כל מיני דברים מאוד מאוד עדינים, עם מומחיות מאוד מאוד גבוהה בתחומים טכנולוגיים. מי הסוחרים? הסוחרים הם מגוונים. אלה יכולות להיות חברות הענק כמו AWS, אמזון, גוגל, מייקרוסופט, אורקל. אלה לקוחות שנקראים הייפרסקיילרס. הם בדרך כלל one tenant, הם יודעים למלא חוות שרתים שלמה, תלוי בגודלה. יש להם תכנון מאוד מאוד ספציפי, דרישות מאוד מאוד דרקוניות. אז זה סוג אחד של חוות שרתים. הסוג השני הוא סוג של WeWork של שרתים, בעצם אותו בית מלון למחשבים, שמארח כל מיני סוגים של לקוחות, זה יכול להיות חברות הייטק, חברות קמעונאיות, חברות כן. תקשורת.
וזה נעשה אגב, ישירות מולכם, או שיש עוד גורם מתווך, אתה יודע, גורם טכנולוגי שעושה את החיבור בין אותם חברות אליכם בתור היזמים של הפרויקט הזה?
אז כמו שאמרתי, זה מפגש בין לואו-טק להי-טק, אנחנו באים מהלואו-טק. ברוב המקרים זה איזושהי שותפות נוספת עם מפעיל דאטה סנטרס, שבעצם הוא, כמו שאמרת, מתווך או משווק או מתפעל את המתחם הזה, וככה אנחנו בעצם נהנים מכל העולמות.
כן, אגב, רוב הפרויקטים שאני מכיר בישראל, כולל אני חושב גם אלה שאתה ציינת, אנחנו נמצאים בתת הקרקע, זה איזשהו, יש איזו סיבה, זה איזשהו מאפיין נדרש לחוות שרתים להיות תת קרקעיות?
ברמה הבינלאומית ממש לא, רוב הדאטה סנטרס בעולם הם על קרקעים, מכמה סיבות, דבר ראשון, באזורים שבהם ממוקמים הקרקעות הן בדרך כלל זולות, והסיבה השנייה היא שאין איומים משמעותיים כמו בישראל. ישראל היא קצת ככה אניגמה בתחום הזה, א', המקום שבו נמצאות התשתיות הוא המרכז, לצערנו, חשמל, תקשורת וכולי, שדאטה סנטרס הוא בעצם בנוי עליהם, ולכן הדאטה סנטרס רובם נמצאים באזור המרכז, הקרקעות מאוד יקרות, והיזמים הישראלים רוצים לנצל את הזכויות, את זכויות הבנייה, ולא לבנות ביג בוקס על הקרקע וזהו, כי זה בדרך כלל לא משתלם. דווקא חברות שהגיעו לפה מאירופה וארצות הברית, בנו דאטה סנטרס על קרקעים, לדוגמה אמזון, ששלושת החוות שלהם על קרקעיות. יש להם את האתגרים שלהם עם נושא המיגון פה בישראל,
כן.
אבל זה נושא שהוא מתפתח פה.
כן. טוב, בואו רגע נדבר על המודל, אתה יודע, סך הכל נדלן מניב, רוב המקרים, נגיד משרדים, אנחנו יודעים איך זה הולך, יש יזם, יש סוחרים, יש תשואה שאנחנו, איך זה אצלכם? זאת אומרת, אצלכם בדאטה סנטר, בחוות השרתים, סליחה, אני לא רוצה לה, כן, עוד נקבל מכתב מאיזה מאזין קנאי לעברית. זה עובד באותה צורה?
לא. דאטה סנטרס הוא לא עסק של נדלן, הוא עסק של חשמל. למעשה אותם מחשבים שסיפרנו שבתוכם מוכסן כל המידע הזה שאנחנו מייצרים, הם גם צורכים חשמל כדי לפעול, ואחד הדברים החשובים שהם ימשיכו לפעול לא משנה מה, ולכן נדרשים חיבורי חשמל אימתניים, גם כדי לגבות את הפעילות שלהם וגם כדי לקרר את כל האולמות מחשוב האלה שמייצרים ופולטים המון חום. ככה שלמעשה מה שאנחנו בעצם מוכרים הוא לא קופסת הבטון, אלא אנחנו מוכרים חשמל. זה עסק שהוא מבוסס על מכירה וצריכה של חשמל.
עכשיו אתה אומר לי, אחרי 8 דקות בתוך הפודקאסט, אתה אומר שבטח אנחנו לא מדברים על נדלן פה.
על הנדלן הוא חלק מהעסק, אבל ממש לא כל העסק. יש פה הרבה המערכות heavy duty שהם כן בתחום הלוטק, האלקטרומכני, אבל בסוף העסק הוא חיבור חשמל והיכולת שלו להיות מתופל.
ובחת נגיד היקף ההשקעה לעומת היקף ההכנסות?
אז היקף ההשקעה, אם דיברת קודם על נדלן מניב מהסוג המסורתי נקרא לו, למשל משרדים, עלות בנייה של מטר משרדים היא 5,000 שקלים למטר, פחות או יותר. עלות בנייה של חוות שרתים לא נמדדת במטרים, אלא במגוואט, כמה מגוואט אנחנו מוכרים, ומדובר פה $10 מיליון למגוואט. זאת אומרת, רף הכניסה, סתם כדי לסבר את האוזן, רוב חוות השרתים בארץ, הן מתחילות מ-10 מגוואט IT, ככה שרף הכניסה הוא $100 מיליון to begin with.
אוקיי.
ולכן מדובר ברף כניסה גבוה מאוד מצד אחד. מצד שני, ההכנסות, בהנחה שיש לקוח, בהנחה שמחירי השוק אינם צונחים, יודע לייצר תשואות שהן כפולות או משולשות מנדלן מניב בתצורה הרגילה שלו.
מעניין, אלף מרתק. אגב, מה שלא פחות מרתק זה שלמרות המספרים המאוד יפים האלה, מה שאני מבין, היום הכמות היזמים שפועלים בתחום הזה היא מצומצמת, נכון? דיברנו על זה, אני חושב, כמה אמרת?
נכון, אפשר לספור, זאת אומרת, אתה מדבר על שחקני נדלן שמתעסקים בתחום הזה, אז לפני כמה שנים, כשהיה את מכרז הניבוס של המדינה, ונכנסו לפה באמת גופים בינלאומיים, שהזכרנו אותם, אמזון, מייקרוסופט, גוגל, אורקל, היה הייפ גדול מסביב לתחום, והרבה מאוד יזמי נדלן ככה, כבעלי קרקעות ובעלי הפוטנציאל לפתח דאטה סנטר נכנסו לתחום, ואחרי שהבינו את רף הכניסה הכלכלי מצד אחד, ומצד שני את המומחיות שנדרשת כדי לבצע דבר כזה, אז יש כבר קצת פחות חוות שרתים. עדיין יש איזום יפה של חוות שרתים בישראל, וזה מקום שהוא מאוד מתפתח ברמה הזאת.
בסופו של דבר, מדברים נגיד היום על משהו כמו 5-6 חברות נדל"ן מניב, שיש להם גם את הפעילות הזו?
נכון, פחות או יותר.
כן. אתה יודע, ועוד משהו מעניין, זה שאתה יודע, אנחנו מדברים בעצם על השירותים ש... בעצם שירותי מחשוב, כן? שהחוות האלה מספקות. למה בעצם, אתה יודע, אנחנו מדברים על סך כל מחשבים, כאנשים פרטיים, אנחנו משתמשים בהם, נגיד, מסוף שנות ה-80, כן? בעולם העסקי, אפילו לפני, כבר משנות ה-70. איך רק עכשיו, אתה יודע, ב3-4 שנים האחרונות, פתאום נהיה הדבר הזה של חוות השרתים? לא, אף אחד לא דיבר על זה לפני, מאיפה זה הגיע?
אז חוות שרתים באמת מתפתחות כמה עשרות שנים. אני יכול להגיד לך שבארצות הברית, מהשנים שהזכרת, משנות ה-80, כבר היו סוג של חדרי מחשב. דאטה סנטרס, אגב, הוקמו במקור על ידי קמעונאיות המזון, אחרי שהם המציאו את הברקוד, והיו צריכים לנטר את הנתונים בשנות ה-70, אז הם באמת היו בחלוצות של התחום הזה. היו פה בישראל חדרי מחשב הרבה שנים, ישנם הרבה שנים, אבל ההתפתחות הטכנולוגית מצד אחד, והאקספוננציאליות של ההתפתחות של המידע שאנחנו מייצרים, גרמה לבוסט בתחום הזה בעולם.
פעם זה היה חדר בבניין?
נכון, פעם זה היה חדר בבניין, עדיין יש בניינים שיש בהם חדר כזה, ואגב, הרבה מאוד מהטרנדים העתידים שמדברים עליהם, הם שיחזרו לחדר הזה. אם פעם היו לנו מרכזיות של בזק, והיום יש לנו ביד טלפון שהוא עם כל כוח המחשוב של המרכזיה של בזק, יכול להיות שפעם, בעתיד, השרתים יהיו איפשהו באיזשהו מקום מאוד מאוד קטן וצנוע, ולא בתוך קופסאות הבטון הענקיות שיש לנו היום. אבל באמת הבוסט הטכנולוגי מצד אחד וההתפתחות של המידע מהצד השני הובילו להתפתחות הזאת. בישראל אותו מכרז ממשלתי שהביא לפה את ענקיות הדאטה סנטרס העולמיות הוא שהניע את הטרנד בישראל.
אגב, אנחנו מדברים בעיקר על אזורי תעסוקה, איפה שהיום החוות נמצאות. זה משהו שהולך טוב עם אזורי מגורים, או שאתה יודע, זה פעילות מהסוג שכדאי להרחיק.
אני חושב שיש היום גם דאטה סנטרס בסמיכות לאזורי מגורים, למשל החווה של סרבר פארם בבני ציון. זה יצר הרבה מאוד בעיות והתנגדויות וכו', אבל היום זה עובד.
ממה שאתה יודע?
אין פה איזשהו, אני לא רואה איזושהי, ככל שאתה בונה אותה בתקנים כמו שצריך, מתחשב באיכות הסביבה וכו' וכו', לא אמורה להיות בעיה. עדיין, בדרך כלל, באזורי התעשייה יש חיבורי חשמל יותר גדולים, הסיבים האופטיים עוברים שם, ולכן באופן מסורתי זה נוצר שם.
כן. טוב, אז אנחנו מדברים באמת על תחום ש... אתה יודע, פתאום הגיע, פתאום עלה לכותרות, נגיד ככה, לפחות בהיבט הנדלני, ב3-4 שנים האחרונות, וצומח ומתפתח, ואז מגיע 7 באוקטובר. מה בעצם קורה בתחום הזה, אחרי התאריך הזה?
בתחום... 7 באוקטובר שינה את תפיסת הביטחון של כולנו. אני חושב שכולנו קצת התערערנו במידה מסוימת. גם בתחושת הביטחון הפיזי שלנו כבני אדם, וגם ברמה העסקית. אתה רואים היום הרבה ארגונים שמחשבים מסלול מחדש לגבי המיגון של המידע שלהם, הסינכרון שלו, הגיבוי שלו, ונוצר מצב שבו נוצר ביקוש אדיר לתחום הזה של חוות שרתים, גם על ידי הממשלה, משרד הביטחון, וכל הגופים שקשורים, וגם על ידי גופים פרטיים, חברות עסקיות. אז למעשה היום יש היצע נמוך מאוד של מגוואטים להשכרה, או לשיווק, אם נרצה להגיד
את זה כך. כי מה קרה בעצם? כי כל הגופים בעצם שפעם החזיקו את הדברים האלה בחול...
כי אם אתה חברת הייטק שגיבתה את המידע שלה באמסטרדם, או בוורשה, או במדריד, ומבינה שיכול להיות שמחר אנחנו נהיה בסוג של תצורת אי, עדיף לה לגבות את המידע בפנים. חברה שלא גיבתה את המידע שלה בכלל, כי היא חשבה שאם היא שמה שני ארונות באיזשהו חוות שרתים, זה מספיק, יכול להיות שהיא רוצה עוד שני ארונות במקום אחר, למקרה שה... הדאטה סנטר השני ייפגע, זאת אומרת, אנחנו מייצרים, קוראים לזה בענף הזה דאטה ריקאברי, בסדר? מקום שבו אתה יודע לגשת למידע שלך ולגבות אותו, וגם נושא של המשכיות עסקית, זאת אומרת, אם נפגע אתר אחד, נוכל להמשיך לעבוד.
והמשמעות היא בעצם, כמו שאמרת, שהייתה איזו קפיצה אדירה בביקוש.
לצערנו כן, לצערנו בגלל הסיבות, אבל בפועל היום בישראל אין הרבה מלאי של מגוואטים להשכרה, או לשיווק, ולמעשה הלג הבא של החוות שרתים שמוקמות היום בארץ, כי להקים חוות שרתים בסוף זה גם להקים נדלן, וזה לוקח הרבה זמן, הוא איפשהו בין מחצית 25 לסוף שנת 25.
הלג הבא שיהיה מוכן.
הלג הבא שיהיה מוכן.
אגב, מכור מראש, או שפנוי להובלה?
לא, חלקם מכורים מראש, החווה הבאה בתור מבחינת הטיימליין, היא החווה שלנו בכפר סבא, שתהיה מוכנה בסוף שנת 24.
הבנתי. זה שוק אגב שיודע, מבחינת הרגולציה והכל, הוא יודע לייצר עוד היצע במהירות, או שזה חתיכת התהליך?
היום אין ממש רגולציה בתחום הזה, היום מתפתחת, אבל כמו שאמרנו, החסמים הם חסמים פיזיים, היתרי בנייה, טבעות, קרקעות, כל הדברים הרגילים שאנחנו רגילים לבנדלן, הם אלה שמהווים היום את החסם.
ועדות התכנון אגב, הם מייצרות נדלן שמוגדר מראש כמיועד
לחוות
שרתים, או שזה סוג של חניון שמישהו החליט שהופך להיות...
אז היום זה מתחיל לצבור תאוצה, מגיע גם מצד היזמים. זאת אומרת, היזמים רוצים לשלם את הגמישות התכנונית, ולא להתעקע בהמשך עם איזשהו שימוש שהוא לא מתאים, ולכן בטבעות חדשות אתה כבר רואה שימושים של חוות שרתים, עם התייחסות אגב מכל מיני אספקטים, כולל איכות הסביבה וכו'.
כן. אגב, אין הרבה, אין יותר מדי שימושים שאנחנו רואים היום שמאפיינים את תת הקרקע בצורה קבועה, אנחנו מכירים כמובן חניונים, דיברנו על חוות שרתים, אין יותר מדי, נכון? פה ושם אתה כבר רואה עסקים ראשונים שנכנסים לאזורים האלה, אתה קצת, יש בזה משהו אולי שטיפה עדיין מרתיע אנשים, צדק, אתה פחות מקבל אור שמש או לא מקבל אור שמש בכלל, רק תאורה מלאכותית, אבל אתה יודע, נגענו קודם בשביעי באוקטובר, בצורה שהתאריך הזה, אתה יודע, שינה את כולנו לנצח, גם את התפיסות של כולנו לגבי הרבה דברים. אתה יודע, ודיברנו על זה ככה, ואני מבין שגם מבחינה תכנונית, בעיקר בכל מה שקשור לתת הקרקע, לדעתך יש פה כמה דברים שצריכים להשתנות בעקבות האירוע הזה.
נכון. השביעי באוקטובר וכל מה שהגיע אחריו, חיזק אצלנו משהו שכבר אנחנו חושבים עליו הרבה שנים, שאנחנו בעצם בונים פרויקטים משמעותיים בגודלם מעל הקרקע, בהיקף של מאות אלפי מטרים, ונספחים אליהם עשרות אלפי מטרים בתת הקרקע, שמשמשים לשימוש אחד, שזה בדרך כלל חניון, אולי גם מחסן, ולא מנוצלים בשום צורה לשימושים אחרים. המלחמה חידדה אצלנו את הנושא הזה, ברמה של המיגון, כי אנחנו שמנו לב בשנים האחרונות, שהרבה מאוד מהאוכלוסייה בפריפריה, לא ממוגנת, גם במרכז, ויותר מזה, מוסדות ציבוריים ומוסדות רפואיים סובלים ממחסור במיגון. אנחנו חושבים שבמקום לחכות שהממשלה תניע את נושא התקציב ודרכו את נושא המיגון בכל מיני מקומות, אפשר לפתור את הבעיה הזאת ברמה העירונית המוניציפלית אל מול היזמים. בכל פרויקט היום שאנחנו מקימים, אנחנו למעשה מחויבים במטלה ציבורית כזו או אחרת, אם זה שטחי משרדים, שטחי מחסנים וכו', שאותם העירייה לוקחת, חלף היטל השבחה. ואני אומר, בואו נסתכל רגע על הצרכים האמיתיים פה, מעבר ללהזכיר 200 מטר משרד לאיזשהו מתנס, שזה גם חשוב, אפשר לייצר פה מיגון לאזרחים בתת קרקע. אנחנו עשינו איזשהו מחקר בנושא הזה עם חברת מרגולין, שהיא חברה שמפקחת לנו על הפרויקטים, ועשתה גם פרויקט גדול של מיגון ברמב״ם בצפון, אחרי מלחמת לבנון השנייה, של מיטות ממוגנות במרתף של בית חולים. והגענו למסקנה שבתוספת מזערית יחסית לעלויות הבנייה, שגם ככה עולה להקים בהן מרתף, אפשר לייצר מרתפים חכמים, כאלה שיודעים לקבל בית ספר למשל, כאלה שיודעים לקבל מוסד רפואי כזה או אחר. עם כל התשתיות הנדרשות, אם זה מאגרי מים גדולים, אפשרות להחלפות אוויר, גזים רפואיים, ולמעשה הערים יכולות לבקש מאיתנו לייצר את המתחמים האלה, שוב, חלף היטל השבחה, חלף הקלה בארנונה, לא משנה כרגע הקונסטלציה העסקית, כדי שכולם ירוויחו מזה, אבל אנחנו יכולים לעזור משמעותית במיגון של האוכלוסייה בישראל, אני חושב שזה אחד התפקידים שלנו.
זאת אומרת, כמעט בעצם... כמעט אותו כסף, או נגיד, בכמה זה מעקר בעצם, אתה יודע, חסיך למשטח תת-קרקעי רגיל.
אם אתה רוצה לקחת חניון ולהגיע למצב שאתה יכול לעשות בו כיתות גן או בית ספר בתוך, לצורך העניין, 48 שעות, מה שנדרש זה תוספת של 2,500 שקל למטר בביצוע. שזה זניח.
אם נגיד עכשיו מטר תת-קרקעי עולה, תגיד אתה?
3,250 שקל למטר בדיוק.
אוקיי.
אלה המספרים. אז בעצם בתוספת שהיא לא גבוהה ולא נדרשת, לא נדרש מאיתנו הקמה מיוחדת של הדבר הזה, כי אנחנו בכל מקרה מקימים חניון, נכון?
כן.
אם היית מגיע לאזורי התעשייה בחודש הראשון של המלחמה, אז כל החניונים בהרצליה פיתוח, בתל אביב, בבורסה ובשאר המקומות היו ריקים, כי אף אחד לא הגיע לעבודה. ובזמן הזה לתושבים בהרצליה, תל אביב ורמת גן, לא היה גן ילדים, כי אין שם מרחב מוגן. בואו נחבר את הדברים האלה. עובדים שם עשרות אלפי מטרים מוכנים לטיפול.
טוב, כן. אגב, זה גם למקרה חירום, גם, אתה יודע, ליום שבו יום אחד, לפי מה שאומרים, כן, אנחנו כבר כולנו עם הרכב האוטונומי, עם הזה, לא נצטרך אולי יותר את הקופסאות פח האלה, ובאמת זה המון המון, כאילו, מיליוני מטרים, עשרות מיליוני מטרים של נדלן. טוב, האמת שסופר מעניין. אתה יצא לך כבר להציג את התפיסה הזו למנהל התכנון או לאיזה עירייה כזו או אחרת?
עוד לא עשינו את זה, אבל אנחנו נעשה את זה בפרויקטים הבאים שלנו, ואני חושב שערים צריכות להרים את הכפפה, בעיקר באזורים שהם היום מאוימים.
טוב, איזה אזור לא מאוים היום?
לא, אבל יש אזורים שבהם צריך לפנות אוכלוסייה. גם הנושא הזה של פינוי אוכלוסייה, למשל, אם יש לך שוב סבב כזה של 3-4 ימים, איפשהו, לא יודע, בעזה או במקום אחר, וצריך עכשיו לפנות 10,000 איש לאנשהו, במקום לשלוח אותם לאיזשהו מקום, אפשר לשכן אותם במרחב הזה, שזה לא סתם מקלט שאתה הולך אליו ל-20 שניות וחוזר, אלא מקום שאתה יכול לקיים בו חיים ברמה מסוימת. לא נוח, לא כיף, לא אידיאלי, אבל לפחות שומרים על החיים.
טוב, בהחלט מעניין, אתה יודע, נקודה למחשבה. אני רוצה אתה יודע, נעבור שדובר על התחום שזכו להיות בכותרות, כן? זכו שהקימו את קרדן גבע, אז לפחות המיקוד, איך שהצגתם את עצמכם, המיקוד היה מאוד סביב הנושא של המרלוגים. שזה עוד משהו, דיברתי על כאילו הייפ שהיה סביב החוות שרתים, אז אין מה להשוות בכלל להייפ שהיה גם כן עד לפני איזה 3 שנים סביב הנושא של המרלוגים. לא, למה? עד לפני 3 שנים, אפילו גם, כן, 3 שנים, שנתיים, בכל מקרה, תקופה שבה כולם עשו את זה, כל הזמן שמעת לוגיסטיקה, מרלוגים, לוגיסטיקה, מרלוגים, פתאום זה נהיה עניין, ואז גם אתם הייתם חלק מהדבר הזה. מה בעצם קורה היום בענף? קצת פחות שמענו עליו בזמן האחרון.
תראה, זה ענף שהוא באופן מסורתי הוזנח במשך עשרות שנים.
אתה מדבר על הלוגיסטיקה.
לוגיסטיקה. לוגיסטיקה, תעשייה, מלאכה, כל השימושים האלה שהם, נקרא לזה, שימושים פחות נוצצים ממשרדים. בנו פה, הזכרת את שנות ה-80, אז אני חושב שזה שנות ה-80 וה-90, זה השנים האחרונות שבנו בהם מרכזים לוגיסטיים בשולי הערים. מהסיבה הפשוטה, שעל אותו השטח שהיית בונה ביג בוקס, ומשלם שכירות על רצפה אחת, ראשי הערים ומתכנניה אמרו, בוא נבנה פה מגדל של 50 קומות, ונעשה הרבה יותר כסף מארנונה, התפתחה הטכנולוגיה, התפתחו חברות הייטק, נוצרו ביקושים לכל התחומים היותר טכנולוגיים, והנושא הזה הוזנח. ולמעשה, לפני כמה שנים, הנושא הזה צף מחדש, בעקבות ביקושים חדשים, שהתרגשו עלינו, שבאים מכיוון הסחר אונליין, המסחר אונליין, מכיוון של חברות שלא חשבנו שהן צרכניות של שטחי ייצור, כמו חברות ביוטק, חברות מדיקל דווייסז, חברות רובוטיקה, חברות אלקטרוניקה, כל מיני חברות שמצד אחד יש בהן מהנדסים מכופתרים ומתכנתים, ומצד שני יש בהן רצפת ייצור של 3,000 מטר, שאמורה לקבל טונה וחצי או 2 טון למטר, מה שלא אפשרי בתצורה של בניין משרדים רגיל. אז המנעד של המשתמשים בתחומים האלה גדל, ההיצע קטן מאוד כי לא בנו במשך ממש עשרות שנים, ונוצר הייפ, כמו שאמרת, סביב הנושא הזה. וכאן הרף כניסה הוא יחסית נמוך, בניגוד למה שדיברנו קודם על חוות שרתים, זה נדלן בתצורה הפשוטה שלו, אפילו יותר זול לבנייה ממשרדים.
ואיפה זה נמצא עכשיו, אחרי באמת ששמענו על הרבה מאוד יוזמות שיצאו לדרך, אנחנו נמצאים במצב שהמחסור בהיצע שדיברת עליו כבר קיבל את המענה שלו, או שאנחנו עדיין לא שם?
אני חושב שהיום אנחנו באיזשהו מקום מאוזן. מצד שני, אותם משברים שדיברנו עליהם, אנחנו דיברנו על 7 באוקטובר, אבל אנחנו שכחנו שהייתה גם קורונה ויש מלחמה באירופה, וכל המשברים האלה הם מאוד תומכים את השימושים הלוגיסטיים, או התעשייתיים נקרא להם. פעם אחת, כי אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לאחסן לטווח ארוך, שרשרת ההספקה בכל אחד משלושת המקרים שהזכרנו נדפקה, כל אחד מסיבותיה, בכל משבר מסיבותיו, ואז נדרש בעצם, נדרשים שטחי אחסנה לטווח ארוך הרבה יותר, כל פר חברה אתה נדרש ליותר שטח. מצד שני, אם דיברנו על איילנד מוד של כלכלה, שבו אנחנו די מצויים היום, גם ספקים מקומיים צריכים להסתמך יותר על ייצור עצמי ופחות על יבוא, ולכן הם צריכים יותר רצפה.
כן.
זאת אומרת, אם היית פעם מקבל מוצר ושולח אותו מהבונדד ללקוח, היום כנראה שאתה תייצר אותו בארץ, הדבר הזה דורש שטח. המלחמה הנוכחית, 7 באוקטובר, בעצם גרם פה לתעשיות מסוימות לאיזושהי פריחה במרכאות. כל מי שעובד עם התעשייה הביטחונית, מייצר היום בקצבים שהוא לא ייצר אף פעם, כל מי שמייצר בתחום המדיקל, את הדברים הפשוטים ברמה של חטיים ומוצרים בסיסיים, מייצר בשלוש משמרות, והחבר'ה האלה חייבים לגדול ולהתפתח, וגם המדינה מבינה שהיא חייבת לתת להם יכולת לעבוד בשוטף ברמות גבוהות כדי לספק את הביקושים.
אגב, תשואות ביחס למשרדים?
אלה פחות או יותר אותן תשואות, כי זה כבר שייך יותר לעולמות הפיננסיים. ברגע שמחירי הקרקע עלו, הקורלציה קצת נשחקה, וגם המחירים של השכירויות עלו מאוד. זאת אומרת, אם ב-2019 או 2018 דיברנו על 40-45 שקל מילימטר, היום אנחנו בעולמות של 60-65 שקל מילימטר, שזה פער עצום בשביל אותו מסגר.
כן, ברור. אגב, אתה יודע, בואו נהיה אופטימיים לצורך הדיון, כן, ונניח באמת המלחמה כמובן מתרחשת עכשיו, כנראה תמשיך להתרחש זמן מה, אבל אתה יודע, מסכה לעתיד, ונניח שתבוא תקופה של שלום, איך התחום הזה ספציפית, אתה רואה אותו ממשיך להתפתח?
אני רואה אותו ממשיך להתפתח, כי הוא גם מוטה טכנולוגיה בהרבה מובנים. אם פעם היית צריך לא היית חייב לקרר מזון ותרופות, היום אתה חייב לקרר, ויש לך מחסנים אוטומטיים עצומים, מקוררים, קפואים, יש לך היום כל מיני טכנולוגיות שמשפרות את מכניסות את המחסן למעשה לתוך לתוך המוצר, והוא, זה לתחום שילך ויתפתח, אנחנו צופים לו עתיד מרשים.
כן, אתם לא מתכוונים לצאת ממנו בזמן.
לא, לא, לא מהתחום, לא מהתחום הזה.
טוב, אז דיברנו, אתה יודע, חברות שרתים, לוגיסטיקה, בואו נגיע, אתה יודע, למיינסטרים, משרדים שגם בזה אתם פעילים, אתה יודע, ענף שבשנים האחרונות עובר, אתה יודע, מהפכה אחרי מהפכה, קורונה, הריבית, עליית הריבית, המלחמה עכשיו, אתה יודע, אני לא מקנה ביזמי משרדים, אתה יודע, אני מדבר גם עליך פה, אבל באמת נשמע לי כמו תחום סופר מורכב בימים האלה. אתה רוצה קצת לשתף חוויות?
אז אני אגיד ככה, אנחנו תמיד צוחקים על המשרדים, שאם היינו עובדים בקצב של הכותרות בעיתון, אז היינו בבעיה. משרדים הם בבואה מיידית של הכלכלה. בניגוד ללוגיסטיקה, ששם יכול להיות שפל כלכלי, והלוגיסטיקה תפרח, כי היא מתייחסת לצרכים הכי בסיסיים שלנו, כמו מזון, תרופות, כל מיני דברים שהם באסנס של הקיום שלנו. משרדים זה בבואה של פעילות כלכלית. ראינו, הזכרת את הקורונה, בקורונה אני זוכר את עצמי מתראיין, לא זוכר כבר איזה אמצעי תקשורת, ואומרים לי, תקשיב, העסק הזה של משרדים הוא נגמר, אין יותר, זה לא יקרה. אנשים לא יחזרו מהבית, מצאנו דרך חדשה לעבוד. כל המשרדים האלה, זה היה נחמד. ואז כל החברות הציבוריות פתאום התחלת לראות דיווחים שהם עוצרים איזום, שהם משהים, שהם לא מתקדמים. אני חושב ששנה אחרי זה היה פתאום בום שכל סטארט-אפ שגייס 10 מיליון דולר קנה בגדל משרדים, ופתאום כולם עבדו בשצף קצף וכולי. אז אנחנו לא מתייחסים לעולם הזה בצורה הזאת.
כל החבר'ה האלה שאתה יודע, שחזו את סוף עידן המשרדים, כן? לא חשבו על הבוסים, שלא עושה להם טוב לא לראות את העובדים שלהם, אתה יודע, זה כאילו.
גם על זה, וגם על זה שאנשים צריכים אינטראקציה, אחד עם השני, והם לא יכולים להיות לבד. זה כבר קשור לאיזה מוצר אנחנו כבני אדם, ואני חושב שהמשרדים הוא בבואה של כלכלה, והוא ביי פרודקט אנושי של איך אנחנו מתנהלים בעולם הזה. אני חושב שמשרדים יש להם תקומה ועתיד, והם ימשיכו להיות פה חלק מהנוף שלנו. אם הלכת ובנית קמפוס משרדים ברמת הגולן, כנראה יהיה לך יותר מאתגר לאכלס אותו, אבל כמו כל שאר הסיגמנטים של הנדל"ן המניב שהזכרת, אם אתה ממוקם טוב ונכנסת במחיר נכון, אתה תעשה עסק טוב כנראה בטווח הארוך.
כן, כי אתה יודע, אנחנו רואים, למרות מה שנאמר בין אם בתקופת הקורונה, למרות שאנחנו, מה שאנחנו פה מדברים עכשיו, אתה רואה, עדיין את הענף הזה ממשיך לבנות בקצב מטורף. אולי עכשיו באמת כמה חבר'ה החליטו לעכב קצת את העלייה על הקרקע. אתה רואה, מתחם האלף, עוד לא התחיל, אתה יודע, עוד לא אפילו חצי מה שאמור להיות. פתח תקווה, שטחים עצומים, התוכנית מתאר החדשה של הבורסה, עוד כמה מיליוני מטרים. יד על הלב, צריך את כל השטח הזה?
אז אני אגיד לך שוב, זה תחום מאוד מאוד טכני. במהות שלו, יזמי נדלן בניגוד ליזמי נדלן למשרדים, בניגוד ליזמי נדלן של מגורים, ששם יש הרבה מרכיבים אמוציונליים, בעלות על דירה היא לא דבר כלכלי בהכרח, כן? יזם של מגורים, רואה קרקע, יכול להיות שהוא לא היה במקום אפילו, אם התוכנית העסקית עושה שכל, הוא בטוח שהוא ימכור, אף אחד לא נתקע פה, ברוב המקרים אף אחד לא נתקע עם דירה לא מכורה, יוריד 100 אלף שקל, יעלה על 100 אלף שקל, הוא ימכור. במשרדים העסק הרבה יותר טכני, יש פרבולה נורא פשוטה שהשוק עולה ויורד באיזה שהם קבועי זמן, וכולנו מבינים את זה. וכמו שהיה בקורונה, שאותם חברות ציבוריות יושבים שם אנשים מאוד חכמים, אמרו ברגע זה אנחנו עוצרים, וברגע זה אנחנו ממשיכים, זה שישרו 5 מיליון מטר בוועדות התכנון, לא אומר שמחר יוצאים לשיווק 5 מיליון מטר. הדבר הזה יתפרס על פני, על פני ציר הזמן, ויכול להיות שליזם כזה או אחר יהיה קצת יותר קשה להחלס באזור מסוים, בתקופה מסוימת, אבל אם אתה עובד חכם, אתה תפגע בביקושים.
כן. רקע, אתה יודע, הרוויה, או רוויה לכאורה, אבל יש עדיין אזורים בישראל שאתם זה חוסר? כאילו שאין מספיק?
תראה, תל אביב תמיד הייתה האב, גם בתקופות הקשות, שצורך מאות אלפי מטרים בשנה, באיזשהו גידול טבעי כזה של אוכלוסייה, של הגירה חיובית, של חברות בינלאומיות שמגיעות, של טכנולוגיה וחברות הייטק שמתפתחות. אני חושב שבתל אביב אפשר עוד לבנות, ואפשר לבנות הרבה, ואנחנו בקרוב יוצאים עם פרויקט חדש בתל אביב. והרצליה פיתוח זה מקום שאפשר עוד לבנות בו הרבה. והבורסה, כשהזכרת, זה מקום שאפשר לבנות בו עוד הרבה. לא הייתי בונה כרגע בפתח תקווה.
וואו, הסכינים נשלפו. אגב, אחת השאלות, באמת, אמרת פתח תקווה, אחת השאלות, למשל, כשאנחנו נפתח הקו האדום של הרכבת הקלה, עוד מעט יהיו עוד קווים, המטרו יום אחד, אתה יודע, אבל אחת השאלות שאני שואל את עצמי, האם המערכות הסעת המונים יגרמו להתעצמות של תל אביב, או דווקא של הרי לוויין שלה?
כן, אני חושב שזה יהיה דואלי, זאת אומרת, תהיה פה גם אנשים יוכלו פתאום לגור בחולון על הקו הירוק, ולהגיע לעבודה בהרצליה פיתוח, לא יצטרכו לגור בשביל זה בשרון, וגם אנשים שגרים בתל אביב יוכלו לצאת לעבוד במקומות אחרים, בלי לחשוש מהתנועה וכו'. אני חושב שתהיה לזה השפעה מטורפת, ואני רוצה להציל פה את כבודה של פתח תקווה רגע, שלפני רגע דיברנו על השרה בנושא המשרדים, ואם נחזור לנושא הראשון שדיברנו עליו, שזה חברות השרתים, בעיני השחקנים הבינלאומיים, פתח תקווה היא בירת ישראל. בסדר? הסיבים האופטיים הכי קרדינליים שישראל עוברים בפתח תקווה, ומבחינתם, אם יש לך נכס בפתח תקווה לחוות שרתים, זה הבוננזה הכי גדולה של העולם. אז הנה, החזרנו לתחבית לכבודה.
מגניב. לא, וגם סיפרת פה באמת פרט שכנראה לא הייתי יודע בחיים, אם לא היינו מדברים. טוב, תשמע, אנחנו כבר מתקברים לסיום, אני ככה גלה, אבל אתה יודע, באמת, כמו שאמרתי בפתיח, אתה איכשהו בחברה הזו באמת הצלחת ככה להתלבש על כל מיני תחומים צומחים, הייפים, אתה יודע. מה מחכנו ב-2024? מה הולך להיות ההייפ הנדלני הבא?
וואו, אני חושב שב-2024 הטרנד יהיה לשמור על החברות ולשמור על הפעילות העסקית.
הישרדות, אתה
אומר. ולהושש את הכלכלה ולשרוד. כל התחומים האלה שדיברנו עליהם, אני חושב בעיקר מרכזים לוגיסטיים, וחוות שרתים ימשיכו את הטרנד שהתחיל אותם, ואדפטציות מתבקשות. לשם זה הולך, לשם זה הולך לסשנלס, לדברים שאנחנו צריכים בבסיס שלנו, שזה הדאטה שלנו, שזה אוכל, שזה תרופות, שזה ביטחון. משם תבוא הצמיחה.
טוב, תשמע, אלף, אני רוצה מאוד להודות לך.
תודה לך.
רן לב, מנכ"ל שותף בקרדן גבע, חוזר לה. זה היה מאוד מעניין, תודה שבאת, ואני אגיד באותה הזדמנות, תודה גם לכל מי שהאזין לנו, ותודה רבה לרז בורג, שמקליט ועורך אותנו, ובאופן כללי יש לו אחלה מקום.
תודה.
זהו, וכמו בכל פרק, גם הפעם נסיים בקריאה לחזרה של החטופים שלנו הביתה, למשפחות שלהם כמה שיותר מהר. הלוואי שהכותרות של הימים האלה באמת יולידו עסקה מתישהו בקרוב. ותודה רבה לחיילי צהל היקרים, שבאמת נלחמים עכשיו בגשם, בקור, גם בעזה, גם בגבול הצפון. אנחנו מחכים לכם בבית ואוהבים אתכם. אני הייתי נמרוד בוסו, ולהתראות בפרקים הבאים של החזית העירונית.
תודה רבה, אמן ואמן.